דבר שהוא קצת אקטואלי. יש לנו בסוף הפרשה את הפרשה של מגדף. הפרשה של מגדף, אבל יש לה הקדמה מסוימת. אז המדרש כבר אומר את ההקדמה של לחם הפנים, שהמגדף מבייצא איש, בן אישה ישראלית. מאיפה הוא יצא? מפרשת לחם הפנים, שהייתה לפני כן. עכשיו למעשה, העמק דבר אומר שגם פרשת לחם הפנים וגם פרשת מנורה שכתובה לפני כן, שתיהם זה עניין אחד. יש לנו לפני כן פרשת המועדים, כהנים, מועדים, אחר כך, אחרי המועדים, יש לנו וידבר השם אל משה לאמור. צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. זאת אומרת, יש מצווה של קח לך שמן זית זך, יקחו אליך. מה הקשר? הרי הציווי הזה כבר נאמר, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. אז רש"י כבר עומד על השאלה הזאת, ורש"י אומר שזו פרשת מצוות הנרות, ופרשת ואתה תצווה לא נאמרה אלא על סדר מלאכת המשכן. שם, בשביל לפרש צורך המנורה, להבין למה צריך לעשות מנורה, מה התפקיד שלה, אז התורה אומרת, ואתה תצווה, מתי? בעתיד, בפרשת אמור, את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, שזה הציווי שנאמר כאן, צו את בני ישראל, ויקחו אליך, ואתה סופך לצוות את בני ישראל על כך. מתי העמק דבר, הנציב רוצה ללכת מהלך קצת אחר, אומר שהמנורה זה תורה, בפרט חידושי תורה, שזה האור של התורה. עכשיו, האור הזה של התורה אומר מה הוא בעצם? הכוח של לחדש חידושים. אומר, היום יש לכל בני ישראל את הכוח הזה של לחדש חידושי תורה. נכון? כל יהודי שלומד תורה ומבין דבר על בוריו, מבין אותו נכון, מבין אותו בשכל שלו, הוא זוכה לחדש חידושי תורה אמיתיים. לפעמים הוא גם מוציא חידוש דין, הלכה חדשה, שהוא מצליח להבין ולהוציא, זה בחידושי תורה הכי גדולים שיש. עכשיו, אבל בזמן המדבר, למעשה, אומר הנציב, לא היה חידושי תורה לעם ישראל. רק משה רבינו. ישבו וקיבלו תורה כמו שיושב ודורש מפי הגבורה. משה רבינו ישב ואמר חידושי תורה, ואת זה עם ישראל קיבלו. אז היחיד שהייתה באפשרות, כן, לחדש בדברי תורה, זה משה רבינו עצמו. זה אומר, ואתה צו את בני ישראל. מה זה צו? לשון זרוז. מתי יש לשון זרוז? שהם לא מרוויחים מזה כלום. איך שבפרשת צו זה נקרא שיש חסרון כי. זאת אומרת שאין רווח. אומר, עם ישראל הרי כאן אין להם רווח. כי חידושי תורה אין היום לבני ישראל. אומר, אז אתה צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. כי את הכוח הזה של חידושי תורה יש רק לך. טוב, מחוץ לפרוכת העדות, באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר. אומר, גם אהרון יש לו אפשרות לקבל מהחידושי תורה, לחדש בעצמו גם כן משהו. חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה התאורה, לפני השם תמיד, זה בעצם מדבר על החלק של לחדש חידושי תורה. ועכשיו מגיעה הפרשה השנייה, שזה מדבר על השולחן, שזה עניין הפרנסה. אומר, לא מספיק שיש רב שרוצה ללמד. אומר העמק דבר, לא מספיק רב שרוצה ללמד. צריך שיהיו גם תלמידים שמסוגלים לקבל, שרוצים לקבל, שיכולים לקבל. אומר, בשביל שהתלמידים יהיו יכולים לקבל, צריך שיהיה להם שתי תכונות. תכונה אחת, שלא יתעסקו בפרנסה. גם אם כן, כמה שפחות. אם אדם עוסק בפרנסה, הראש שלו מונח במקום אחר. לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. שנייה להם, הדרגה השנייה אחרי אוכלי המן, אוכלי תרומה. למה? כי הם לא צריכים לעסוק בפרנסתם, ולכן הם יכולים ללמוד תורה, וללמוד תורה כמו שצריך. עכשיו, אומר זאת תכונה ראשונה, אומר אבל, בשביל שיוכלו לחיות בלי פרנסה, אז הם צריכים תכונה אחרת של הסתפקות במועט. אומר, שתי הדברים האלה נלמדים בלחם הפנים. אומר, ולקחת הסולת. דבר ראשון, תיקח את הסולת, מהבסיס. תגיד, תאפה מסולת, 12 חלות. מה זה ולקחת הסולת? כי גם ההכנה למצווה היא חלק מהמצווה. כמו רבי חייא, שהוא הולך להקים את התלמודי תורה שלו שהוא הקים בכל מקום, הוא הולך ומגדל פשטן וגודל. גם כאן, הוא אומר בלימוד התורה, אתה צודק, בתורה צריך להיות נקי במיוחד. אבל זה לא רק זה, אלא גם בעניין שלנו, היא הכנה למצווה. כל מצווה שעושים, כל החלקים שעושים היא בהכנה. הכנה למצווה היא חלק מהמצווה. אומר, ולקחת הסולת, ועפית אותה 12 חלות. עכשיו, את הסולת הזאת שלוקחים, עופים אותה 12 חלות. מה זה 12 חלות? אז הרב הירש מסביר, יש לו בכלל מהלך ניסה, לא נפסיק את זה, אבל מלאך נפלא על כל העניין של הפרנסה. באמת, רואים פה איך פרנסה של יהודי אמורה להתנהל. אומר, זה 12 חלות כנגד 12 שבטים. זה אומר 12 חלות, יש פה 12 שבטים. לכולם יש חלק באברכים שיושבים ולומדים. כל אחד את הלחם שלו, את החלה שלו. לקחת הצולת, והפית אותה 12 חלות. שני עשרונים יהיה החלה האחת, כל חלה היא גדולה, ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת, כל מערכת היא של שש, על השולחן הטהור לפני השם. בזכות זה, של סמים, הגמרא אומרת, שבכוח הלחמים האלה, שעמדו על השולחן הטהור, על השולחן בטהרה, לפני השם, בכוח זה נמשך שפע גדול לכל עם ישראל. כל שפע הפרנסה שבא לעם ישראל היה דרך ה-12 חלות האלה. ה-12 חלות האלה שהיו לפני השם, על השולחן הטהור, הם המשיכו שפע של פרנסה לכל עם ישראל. למה הגמרא אומרת שבזכות זה התברכה התבואה, כל הגשמים, הפרנסה, כל מה שקשור לפרנסה, מגיע דרך ה-12 חלות האלה. אומר, אבל החלות האלה נתתה למערכת לבונה זכה, שזה קורבן שמקריבים. מתי שמים את החלות האלה? ביום השבת. אומר, יום השבת זה היום שבו לא עובדים. אומר, למה? מסביר המציב שכל מה שאנחנו מקבלים זה רק מזה שאין. אומר, השורשים, ככה הוא מגדיר את זה, תמיד תמונים בארץ. אומר, אתה תוציא את השורשים מהארץ, כל העת כמות. השורשים צריכים להיות תמונים הפוכים מהעת. הם בתוך הקרקע. אומר אותו דבר גם יומה שביעה, אומר הזוהר הקדוש, מיני מתברכאן שיטה יומים. מהיום השבת מתברכים כל ששת ימי השבוע. אז ביום השבת עצמו לא עובדים. בזכות זה שלא עובדים בשבת, יש ברכה בעבודה של כל ששת הימים. זה לא ששת ימים תעשה מלאכה, אבל בשביעי תשבות. כי אם בשביעי לא תשבות, אז חבל על העבודה של ששת ימים. זאת אומרת, כל הכוח של הפרנסה בא מיומה שביעה, מיני מתברכין. הברכה באה ממנו. אומר גם פה, בזכות הלחם הזה שנמצא בבית המקדש, לחם הפנים, ממנו מתברכים כל התבואה וכל הפרנסה של כל העולם. אומר גם התלמידים האלה שיושבים ועוסקים בתורה, בזכות זה שהם יושבים ועוסקים בתורה ולא עוסקים לפרנסתם, בזכות זה מגיע השפע והפרנסה והברכה והאוכל והתבואה והגשמים לכל עם ישראל. אומר, אם תוציא את השורשים מהארץ, אם תוציא את האברכים מהכוללים, לא שיהיה לך יותר פרנסה, כל הכלכלה תקרוס. אומר, תוציא את השורשים מהארץ. אומר, יש אנשים שכאילו, אתה מכיר את זה, הוא בא והוא רוצה, כן, אם השורשים בתוך העץ, אם השורשים, יש סיפור חמוד שמספרים, שהיה פעם יהודי ברוסיה, יהודי או גוי, לא משנה, שראה עץ תפוחים מאוד יפה, ואז הוא כאילו התחיל לחקור אותו מלמעלה למטה, ואז הוא רואה, רגע, תראה, מתחת לאדמה יש שורשים מכוערים, בכלל לא יפה. אומר, וככה יש עץ כל כך יפה עם תפוחים. אם ניקח את העץ, נהפוך אותו, וניקח את החלק היפה לתוך האדמה, אתה יודע איזה עץ יפה מהצד השני? מה קרה בסוף? העץ מת. הפך אותו, והעץ מת. אבל יש המשך לסיפור. אני לא יודע אם בסיפור המקורי זה מסופר, אבל זה האמת. עבר זמן, שנה, שנתיים, והעץ התחיל לצמוח מחדש. גם אלה שרוצים עכשיו, בימינו, להפוך את העץ, לקחת את האברכי כוללים, ושהם ילכו לעבוד, נכון, התוצאה הישירה של מה שהם עושים זה שכל הכלכלה תיארץ, אבל לא יעבור להם כלום. בסופו של דבר העת ישוב ויתמח מחדש. גם אם הרחמנה נצלן, השם ישמור את כולם, הם יצליחו, זה גם לא יעזור. בסוף העת יתמח מחדש. נפגע תפוחים ששם, כן, אתה אומר טוב, מהשורשים אני לא יודע מה יצא, מהתפוחים, אלה שהם חשבו שהיו רחוקים פעם. אבל לענייננו, הפרנסה באה דרך הדבר הזה. לא ביום השבת, דווקא בשבת יערכנו לפני השם תמיד, מת בני ישראל ברית עולם. הוא אומר, והייתה לארון ולבניו, ואכלו במקום קדוש, באישי השם, חוק עולם. הוא אומר, מה זה חוק? הגמרא בביצה אומרת, הטריפי לי לחם חוקי, חוק לישנה דמזונה, חוק זה לשון מזונות. הוא אומר, חוק עולם, המזונות לעולם ועד, איך באה הפרנסה? בזכות אלה שיושבים ולומדים ולא עובדים לפרנסתם. אבל אתה חושב שהיום דבר חדש שבאים לדבר נגד אברכי כולל? דבר ישן, ויצא בן איש ישראל, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל. מאיכן יצא? מה זה ויצא? מה יצא? מאיפה יצא? אומר רש"י, רבי לוי אמר מעולמו יצא, כאילו שיצא לגמרי. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא. לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו, דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, או שם הפת צוננת של 9 ימים, אילו לא הבין את זה. מה הוא לא הבין? לאיך יכול להיות שמה? שאוכלים לחם אחרי 9 ימים? מה, זה באמת היה לחם לא טוב? אז הגמרא, המשנה אומרת בפרקי אבות, בפרק ו', 10 ניסים בבית המקדש, אחד הניסים היה ולחם הפנים, לחם חם כביום ילקחו. מה, זה היה נס. למה הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה? בדרך כלל נס שהקדוש ברוך הוא עושה, יש לו מטרה. מה הייתה המטרה בנס הזה? להראות לבני ישראל שפרנסה זה לא דבר טבעי, כמו שהיה במן, למען יראו את הלחם אשר אכלתי את אבותיכם במדבר והוציא אותם מארץ מצרים. כן, צמצמת אחת למשמרת לדורותיכם. כמו שירמיהו הנביא השתמש עם הצמצמת הזאת, לדעת שאנשים חושבים שפרנסה באה מעבודה. זה לא נכון. יש כל יום, פעמיים ביום, אנחנו חוזרים על פרשה שנקראת בעיה עם שמוע. ושם נוהגים, הרבה פעמים להגיד את זה בשקט. אבל הרבה פעמים צריך גם להגיד את זה בקול, כי נשמע מה שדברים. אם שמוע תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, ועבדתם, נעבוד את השם מה יהיה, ונתתי עשב בשדך לבנתך, ואכלת, וסבת, יהיה פרנסה, יהיה אוכל, יהיו שבעים, יהיה הכל. אבל אם רחמנא ליצלן וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, אז מה יהיה? וחרף השם בכם. אז מי שחושב שהדברים לא כפשוטם, או שתשמע, זה ככה, אבל יש גם עוד דברים, אז אני לא יודע איך להגדיר אותו, אני לא רב, אני לא פוסק, אבל לכאורה הוא לא מתקים עם פסוקים שנאמרים בתורה, יש לו, הבעיה היא שלו, לא שלי. והיסוד הזה הוא לא יסוד איזה שפעם אחת בלבד התורה אומרת אותו. התורה חוזרת עליו עשרות פעמים, לא מאות פעמים. אם בחוקותיי תלכו, אתה תגיש מכם, יהיה סבא, יהיה הכל. אם בחוקותיי תמעשו, מה זה בחוקותיי תלכו? מה זה בחוקותיי תמעשו? אז רש"י על המקום חסך לנו עבודה, הוא כבר הסביר לנו. שתהיו עמלים בתורה. אז בזכות מה יש פרנסה? יהודי שמאמין בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה יודע שבזכות פרנסה יש, בזכות זה שיושבים ולומדים תורה, או בזכות זה שמחזיקים תורה. בזכות הדברים האלה. רק מה? השורשים לא יפים. אז מגיע אדם שלא יודע איך לקרוא לו אם לא אפיקורס, זה אומר שהשורשים לא יפים, אני אומר, התורה לא יכולה לפרנס. כמו שאור החיים הקדוש אומר על מוטי שמרה, בפרשת כי תצא, דברים נפלאים. אומר, מוטי שמרה זה אדם שבא ואומר שהתורה לא יכולה לפרנס. הוא אומר, הנה, אלה שלומדים תורה אין להם פרנסה. טוב, הוא לא יודע שכל העולמות וכל השפע בעולם בא מהתורה. אבל זה היה גם המגדף. הוא רואה את הנס הזה, שבתשע ימים ועדיין הלחם חם, שהקדוש ברוך הוא בא לגלות שפרנסה משמיים, ומה הוא אומר? מה, דרכו של מלך, יש לו השגות, יש לו הערות, זה המגדף. זה המגדף. רוב זה חוזר על עצמו גם היום, היה ביתד, שבועיים בבוקר, שהיה אתמול, או שלשום, הצגה. זה ארגון שמנסה לסחוב בחורים ואברכים לעבוד. עשה הצגה ברמת גן, הביא שחקני תיאטרון חילונים, שיעמדו והציגו את החיים האומללים של משפחה שהאבא לומד בכולל. הציגו כמה הוא מסכן, ואיך אין להם כסף, ואיך הם סובלים, ואיך מתחילים מריבות בשלום בית ביניהם, ממש מרחמים מכל הלב על האברכים המסכנים, כן? ואחר כך הם שרו איזה שיר שמי שמאמין, מי שחושב שאפשר להתפרנס מלימוד תורה או משהו כזה, שיקום. ואז הפזמון חוזר היה אף אחד לא קם, אף אחד לא קם. אז הם המשיכו הלאה, מי שחושב שאפשר לכתוב בקורות חיים, שלמדתי 10 שנים בכולל, שיקום. ואף אחד לא קם, אף אחד לא קם. כי נו, ממש דברי חירוף וגידוף. ואנחנו יודעים מה זה. זה מגדף, הם התאימו את עצמו לפרשת השבוע הנכונה. זה מגדף שיצא מפרשת של לחם הפנים, ועומד ומחרה ומגדף. זה האקטואליה של הדברים. אנחנו בכל אופן צריכים להתחזק בזה. לא משנה אם אני לומד תורה כל היום, יש מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל הזה. סבא שלי, שאול הרב אברהם בלוי, היה אומר שיש אוהלים, אוהלים זה לשון ארעי. משכנותיך זה משכן, לשון קבע. הוא אומר, יש בן אדם שהוא אוהליך יעקב. מה זה? הוא לא זוכה לשבת בתורה, ללמוד תורה כל יום, כל היום. אבל מה? הוא קובע עיתים לתורה. בדרך ארעי הוא לומד. מה טוב הוא אוהליך יעקב? יש כאלה שזוכים, משכנותיך ישראל, כאילו יושבים ולומדים בבית המדרש כל היום. אבל גם מי שכן לומד כל היום או לא לומד כל היום, כולנו יודעים שהפרנסה באה והשפע באה והעולם מתקיים בזכות אלה שיושבים ולומדים כל היום. ואם תיקח את העץ ותוציא את השורשים, העץ לא יתקיים. כל הפרנסה באה לעולם בזכות לחם הפנים, בזכות זה שבשבת לא עובדים, יש ברכה כל 6 ימים. ואם קמים ומערערים על זה, צריך להתחזק בזה. מה? נכון? זה הרב חיים הקדוש אומר. הוא אומר, אתה רואה את הפירות, אתה רואה למעלה, ואתה לא מבין שהכל בא בזכות השורשים. אומר, להם יש. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לא בקרב חרובים מערב שבת לערב שבת. הוא עצמו לא מקבל את הכל. למה? בסדר, יש לזה עוד סיבות, שהקדוש ברוך הוא יצר ככה בטבע הבריאה, אבל זה ברור ש... נחזור לאמצע הפרשה, יש לנו, וידבר השם אל משה לאמור, שור או כסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. דבר ראשון, הפסוק הראשון אומר לחכות שבעה ימים עד היום השמיני, כששור או כסב נולד. במדרש כתוב מה הסיבה, אמר המלך, למשל למלך, שאמר אל ייכנס לפני עד שיראה פני מצורון התחילה. זאת אומרת, כל דבר בעולם, לפני שהוא בא להיראות לפני הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעבור את השבת, שיעבור את יום השבת לפני כן, ורק אז הוא יכול לבוא. והמדרש אומר אותו דבר גם לגבי ברית מילה. אומר, הקדוש ברוך הוא אמר שביום השמיני ימול בתרעולתו, למה יעברו שמונה ימים? בשביל שיראה פני מטרון התחילה, שיעבור שבת, אחרי שהוא עבר את השבת, אז הוא יכול להתקדש בקדושה של ברית מילה. אה? למה? אתה צודק, נכון. לא, יש, אז ברור שיש פה שתי חלקים. יש פה גם את החלק של יום השמיני, וגם את החלק של השבת. הוא אומר, הוא מאיר הערה נכונה. היה צריך להיות, ביום ראשון, כל הבריתות. אז כאילו לא משנה כמה ימים, יש שמונה ימים, אבל המדרש אומר שיש עוד סיבה בשמונה ימים, שבת. למה זה, אנחנו אולי לא כל כך מרגישים את זה. אתה כאילו, מה, הבן אדם משתנה כשהוא עובר שבת? אבל כנראה שככה זה. השבת עצמו, הקדושה של יום השבת משפיעה על האדם עצמו. האדם שנמצא עובר שבת, הוא מתקדש. האמת היא, משהו מעניין, האח של המהר"ל מפראג, יש לו ספר החיים. אז הוא כותב שבזמננו, אין לנו הרבה ניסים שאנחנו לא רואים ניסים, ואומר, הניסים הגדולים שקרו הרי אנחנו, יש לנו במסורת, אנחנו לא רואים אותם. אומר, אבל יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שנוכל לראות ניסים בחוש, שנראה את הרוחניות. הוא אומר, מה? שבת. הוא אומר שכל יהודי מגיע שבת, הוא מרגיש אחרת. הוא אומר, הקדושה הזאת באה להראות לנו שלא רק שנאמין בדברים ששמענו וקיבלנו, אלא שאנחנו נראה בעצמנו. אני לא יודע, הוא הרגיש, והוא כנראה גם היה בטוח שכולם מרגישים. עליי, אבל יש הרבה שזוכים להרגיש, אבל... מה זה? אתה רוצה מה עכשיו? מרגישים את זה, אתה אומר, נו? יש איזה סיפור חסידי נחמד, שמספרים שהיו כפעם קבוצה של חסידים שהחליטו שהם באמת מרגישים התעלות בשבת, אבל הם רצו לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי. אז מה הם עשו? לקחו יום אחד יום חול, כאילו הלכו לבית הכנסת, לבשו בגדי שבת והכל, אז התיישבו, אכלו סעודה ושרו את כל השירים של שבת, והם הרגישו כמו בשבת. זאת אומרת שרק התמונה החיצונית, הבגדים והשירים והאוכל, זה נותן לנו את הרגשה של שבת, זה לא אמיתי. אז הם מספרים שהם הלכו להתייעץ עם צדיק אחד, אז הצדיק אמר להם, רגע, מה עשיתם? התחילו לפרט, הכנו את כל האוכל ואת הדגים ואת האוף ואת כל האוכל של שבת והכל. אמר לה, רגע, בגדים של שבת לבשתם? אמר, כן, אומר, אם ככה מובן למה הרגשתם השבת. אמר, כי מללבוש בגדים של שבת, אפילו באמצע שבוע אפשר להשפיע את האור של שבת. טוב, זה סיפור יפה. כל אופן, הוא אומר להרגיש משהו בשבת. זה רבי חיים, האח של המהר"ל, כותב את זה בספר החיים. אבל יש שינוי בבריאה עצמה בשבת. יש גם גמרא במנחות, שהגמרא מדברת, מה מקדימים למה? את הקורבנות של ה... יום יום, את הקורבנות התמיד או את המוספים. אז הגמרא דנה לגבי זה, בעצם הגמרא קוראת לזה תדיר ומקודש. זאת אומרת, יש לך את הקורבנות תמידים שהם יום יום, תדיר, יש לך קורבנות שהם מקודשים, המוספים הם קורבנות מקודשים יותר. תדיר ומקודש, מה קודם? אז אומרת הגמרא, אבל בשבת התמיד ודאי קודם. למה? כי השבת מהנה, כאילו הועיל רק למוספים, לתמידים לא הענה. הקורבן תמיד זה לא הועיל. זאת אומרת שהקורבן תמיד עצמו, אם הוא קורבן של שבת, הוא מתקדש. בחגים זה לא ככה. קורבן תמיד של ראש השנה הוא כמו כל קורבן תמיד של יום רביעי. אין לו שום משמעות קדושה יותר. אבל תמיד של שבת הוא שונה. זאת אומרת שהשבת, הקדושה שהיא מורידה לעולם, זה קדושה שתופסת כולם. גם שור או כסף או עד כי יוולד. אחרי שהוא עבר שבת, אומר המדרש, עכשיו הוא יכול להגיע, ירצה לקורבן של השם. טוב, יש פה הפסוק הבא, בשור עושה אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד. יש רמב"ן נפלא, באמת זה יסודי מאוד, בפרשה של שילוח הקן. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. אז ידוע הגמרא שמהמצווה הזאת מי שאומר שהמצוות רחמים, אז משתיקים אותו, אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתיקים אותו, כי מצוותיו של הקדוש ברוך הוא אינן אלא גזרות. שם הרמב"ן מסביר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, הוא אומר גם זו מצווה מבוארת, מן אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הוא מציין למצווה בפרשה שלנו, אומר כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. אומר התפקיד שהמצוות האלה באות להשמיע לנו ולהשפיע עלינו, וגם יקרא כאן ציפור לפרק שילוח הקן וגם אותו ואת בנו, לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. הוא אומר שיהיה לנו לב מרחם ולא לב אכזרי. טוב, במשך הוא ממשיך, הוא נכנס עם הרמב״ם המון פרטים, ובסופו של דבר הוא אומר מה שאמרו לפי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. אומר כי האכזריות תתפשט בנפש האדם. אומר טעם המניעה ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא להתאכזר, כי האכזריות תתפשט בנפש האדם. אומר כידוע בטבחים שוחטי השברים הגדולים והחמורים, ואלה שוחטים קטנים זה פחות מזיק, אבל שוחטים דבר גדול, שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאוד, ומפני זה אמרו טוב שבטבחים שותפו של עמלק. אומר למה? כי בתכונות שלו אדם שהוא הורג כל הזמן הוא נהיה אכזרי. ואומר והמצוות האלה בבהמה ובעוף אותו ואת בנו וכל הדברים האלה אינם רחמנות עליהם, אלא גזרות בנו להדריכנו וללמד אותנו המידות הטובות. זאת אומרת, פה הוא בעצם מסביר את המשנה בברכות, שאינם רחמים, זה לא שהקדוש ברוך הוא מרחם על הציפור, אינן אלא גזרות, גזרות לנו שיהיה לנו לב רחמן. זאת אומרת, אני לא אומר לך לרחם על הציפור כי אני מרחם עליה, אני רוצה שאתה מהלב שלך תרגיש שאתה מרחם על הציפור, שאתה תהיה אדם כזה. יש שפת אמת שאומרת, הכרנו את זה בשיעור על פסח, לפני פסח. שפת אמת אומר שיש מצוות בתורה שהן מצוות, כאילו, אמרו, תשמע, חוקים. אבל יש מצוות שמצוות אחרות, זה קבל את אביך ואת אמך. זה לא להגיד, לא מברכים על זה. אומר, למה לא מברכים על זה? כי איזה טעם יש, אבא שלך מבקש ממך, תביא כוס מים, ואתה אומר, ברוך אתה השם, אשר גידשנו מצוותיו על כיבוד אב ואם. זאת אומרת, אני מצידי לא הייתי עושה את זה, אבל אתה ביקשת, והקדוש ברוך הוא חייב אותי, אז אני עושה את זה. איזה הרגשה זה נותן? לא זאת הרגשה. אתה צריך להיות בן אדם שמכבד אבא ואמא. וכשהוא עושה את העשה כי הוא ביקש, כי אתה אוהב אותו, כי אתה רוצה לכבד אותו. הוא אומר, אותו דבר עם אני. אז מי שבאמת מבקש צדקה. הוא אומר, למה לא מברכים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך לב רחמן שתיתן לו ברחמים. איך מסביר השפת אמת? אני לא אגון. אה, לכן? יש גם רש פה בתשובה. אהה, נקרא. אבל אינם אלה גזרות, בעצם גזרות לחנך אותנו. ככה הוא אומר, המלך אמר להם, כך דברי הרמב"ן, שם בפרשת כי תצא, וכך הוא מסביר גם אותו ואת בנו. מה? שלא נהיה אכזרים. למעשה רבינו יונה בשערי תשובה, כותב על המצווה, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. אומר, מה נאמר במצווה הזאת? לתת צדקה לעני. אז מה כתוב לא תאמץ את לבבך? היה צריך להיות כתוב, לא תקפוץ לסגור, לא תקפוץ את ידך, תיתן צדקה. התורה לא רוצה רק שלא תקפוץ את ידך. דבר ראשון זה לא תאמץ את לבבך, שהלב שלך לא יהיה סגור, לא יהיה אמיץ, לא יהיה חזק, שיהיה לך לב רך. אדם יהודי צריך שיהיה לו לב רך. לא תאמץ את לבבך, וכתוצאה מכך, לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אבל מה שהתורה רוצה ללמד אותנו בבסיס, ידבק במידותיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. לא רק לעשות חסד, אלא שיהיה גם אהבת חסד, לאהוב את זה, להרגיש את זה, שזה יבוא מהלב. זה אחת המצוות היחידות שיש לנו בצורה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מדבר שהלב שלך ירגיש את זה, לא רק הפעולה החיצונית נטו. נכון. פה התורה מדגישה את החלק הזה, תרחם גם על בעלי חיים. גם על בעלי חיים, מה? מותר לך לשחוט אותם ולאכול? מותר. זה לא קניבל ולא שום דבר, מותר לך לאכול את זה. אבל מה? גם אז ברחמים. גם על אותו עובד בנו לא תשחטו ביום אחד, ויש את המצוות האלה. מה? ארם. אותו עובד בנו, כן, כן, כן. הרמב"ם אומר, אין איסור אותו ואת בנו נוהג, אלא בבהמה טהורה בלבד. זהו, לא בעל... יכול להיות, אתה אומר פירוש יפה, אתה אומר שלפי מה שהרמב"ן כותב שם בפרשת כי תצא, שהאכזריות קיימת בעיקר בבעלי חיים גדולים, כמו שברים גדולים וחמורים. בכבשים, אתה אומר שכבשים נכנסו בכלל הזה של אותו ואת בנו, יש האכזריות. גם הרמב"ן אומר, כאילו, את האכזריות אתה רואה אצל האנשים ששוחטים ככה ב... דברים גדולים, אתה רואה את האכזריות. אני יכול להיות שבאמת דווקא בבהמות, לא יודע, אולי, אולי. טוב, יש לנו, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. אומר רש"י, מה זה ושמרתם ומה זה ועשיתם? ושמרתם זו המשנה, ועשיתם זה המעשה. אז למעשה זה תורת כהנים, כתוב במשפט הזה. אז זה מוזר קצת, למה? כי מה הכוונה שמרתם? שמרתם זו המשנה? לא מצאנו, בדרך כלל מה הכוונה שמרתם? מצוות לא תעשה. אז פה זה הולך ביחד, ושמרתם מצוותיי. ושמרתם מצוותיי, זה מצוותיי, מצוות עשה. ועשיתם, זה המעשה. אז מה שייך לשון ושמרתם? אז לכן מסבירים שזו המשנה. אבל איך נהיה המילה שמרתם למשנה? מסבירים גם החתן תופר, וגם הבני תסחר, רב צבי אלימלך מדינוב, בספר שלו על התורה, יגרה בקלה, דווקא בפרשה הקודמת, לא, סליחה, לפני שתי פרשות, בפרשת אחרי מות הוא כותב את זה, שמה זה ושמרתם? מלשון ואביו שמר את הדבר, לחכות ולצפות שהדבר הזה יקרה. אז זהו, שמרתם מצוותיי, מלשון ואביו שמר את הדבר. עכשיו, מה ההסבר של הדברים? אז הגרדק עלה כותב, הבני יצחר כותב, שהסיבה לשמרתם, זה כשאדם, שאין, ההמשך של הלשון של התורת כהנים, זה שאין אדם עושה, אלא אם כן, שכשאדם מגיע המצב, הוא לא יודע מה לעשות. עכשיו, אם הוא למד ההלכות לפני כן, אז הוא יכול לקיים את המצווה. אז האדם צריך כאילו לשמור את המצווה. מה זה לשמור? לחכות למצווה. איך? על ידי לימוד התורה בתור הכנה למצווה. וזה בעצם עוד פעם, אנחנו חושבים לנקודה הזאת של... שהאדם צריך להתכונן לקיים את המצווה. כשהוא מכין את עצמו וחושב את המצווה מראש, וזה האור המקיף של שדיברנו בעריכות את הנפש החיים. ובעצם... ומכין את עצמו ולומד את ההלכות לפני כן, על ידי זה הוא זוכה, ועשיתם, תקיים אותו כמו שצריך. אז זוכים לקיים, ושתם, ועשיתם. אז באמת, לימוד ההלכה זה דבר מאוד חשוב. על ידי שאדם, ושמרתם מצוותיי, על ידי זה הוא זוכה, ועשיתם אותם. אז יש פה גם את החלק של הלימוד בשביל לדעת לקיים, שבמהלך הזה, כמו שאתה אומר, אז יש גם... אבל יש גם החתם סופר אומר שזה עיקר בגלל ההכנה למצווה עצמה. שיש את ההכנה למצווה. יש, ראית, קראתי החזוניש. החזוניש זה הרב זכרי, שהוא מבני ברק, כותב בספר שלו, שהוא נכנס פעם לחזוניש לדבר איתו בלימוד או בסוגיה, מה שהיה שם. הוא ניגש ל... והחזוניש היה מדליק נרות חנוכה 20 דקות אחרי השקיעה. ככה הוא היה נוהג. 20 דקות אחרי השקיעה מדליק נרות חנוכה. והוא נכנס לחזוניש בזמן השקיעה. ככה ניסה להתחיל לדבר איתו, הוא אמר, היה כזה מאוד מרוכז, הוא אמר לו, לא עכשיו, לא עכשיו. זאת אומרת, 20 דקות לפני הדלקת נר חנוכה, הדלקה עצמה לוקחת דקה, כן? אבל 20 דקות לפני הדלקה הוא היה יושב מרוכז במה שהוא הולך לעשות. אז באמת, מה החזוניש חשב, אני לא... אין לי שמץ של מושג, אבל... אבל יש איזו הכנה למצווה, זה דבר מאוד חשוב, וזה לא מצווה, ההפך, זה חלק גדול מהמצווה עצמה, זה חלק מקיום המצווה, ההכנה למצווה. ההכנה למצווה, יש, כן. ולקחת הסולת, כמו שיש לנו גם בתור פרשה, זה גם כן, הלקיחה עצמה זה הכנה למצווה. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. אז ראיתם היום פירוש, אני לא זוכר בשמי, אומר, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אז זה לשמור בעצמכם, וגם הוא מפרש לעשות, תדאגו שאחרים יעשו. ועשיתם אותם, כאילו כל גדול המעשה יותר מן העושה, ועשיתם אותם, תעשו גם שאחרים יעשו. אומר, אבל מה? אדם יכול לבוא ולחשוב, נו, אם ככה, המטרה, לקדש את אמצעים. אמר, לא, ולא תחללו את שם קודשי. ולא תחללו את שם קודשי, אם זה בא, זה דרך זה שאתה תעשה אחרים בכפייה או בדרכים אחרות להכריח אותם לקיים את המצווה, אז לא תחללו את שם קודשי, ההפך, זה יגרום לחילול השם, אז את זה אל תעשה. ונקדשתי בתוך בני ישראל. הדברים יעשו רק בדרך שיגרום לקידוש השם. ככה הוא אומר. יש לב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה המצווה של קידוש השם. יש בספר חסידים, סימן ריש חף ב', ראיתי, מביא את זה בתללי אורות, אומר מעשה שהרבה יהודים נהרגו בשעת הגזרה, והרבה גמרו להרג, זאת אומרת, הם החליטו שהם יבואו וינסו, דבר, יגיד להם להתנצר במסעי הסלב שהיה שם, או למות, הם גמרו להרג וניצלו. ניצלו, לא מתו. אומר, וראה יהודי אחד, שמו רבי שבתאי, בחלום להרוג אחד, שהיה שמו גם כן רבי שבתאי, ושתיהם קראו להם רבי שבתאי, אז רבי שבתאי החי ראה את רבי שבתאי ההרוג, אמר רבי שבתאי ההרוג, כל אותם שגמרו בליבם להרג על קידוש השם, חלקם עמנו בגן עדן. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? שהעיקר זה שהאדם מסכים. ובאמת, זו נקודה שמאוד חשובה גם לנו, כי זה נוגע אלינו. הרי הקדוש אומר, בשאר הכוונות, שהתפילות שלנו לא יכולות לעלות. איך הסיכוי היחיד שהתפילות שלנו יעלו לפני הקדוש ברוך הוא לרצון? אם אנחנו נהיה מוכנים למסור את נפשנו על קידוש השם, וכך אפשר להעלות את השכינה, כמו שהוא מדבר שם בעריכות, ובאמת לתקן את הכל. אומר, אבל איך צריך להיות, למסור נפש על קידוש השם? מה בעצם מסירות נפש? אז מי שיצטף פה את הסידורים שלו מקובלים, יש שם, הם עושים בערך 50 פעם ביום מסירות נפש. אני מקבל על עצמי 4 מיטות בדין, כי 4 מיטות בדין כוללות את כל המיטות שיש בעולם. כל סוגי המוות שיש בעולם כלולים ב-4, שזה סקילה, שרפה, הרג וחנק. אני מקבל על עצמי, כאילו, למסור את נפשי על קדושה עצמו, ב-4 מיטות האלה. עכשיו, הוא אומר, אבל מה בעצם אתה? חושב את זה עוד פעם, חושב את זה עוד פעם. מה המשמעות בזה? אבל אם בונם באמת בנקודה של קידוש השם, מה בעצם קידוש השם? מה הגדולה בזה? זה שהבשר נשרף על האש? שהאדם מת לו? מה? ההחלטה, ההתמסרות. זה שבן אדם אומר שאצלי חשוב כל כך לעשות את רצון השם, שאני מוכן לתת בשביל זה גם את הדבר החשוב ביותר, גם את החיים עצמם. הכל אני מוכן לתת בשביל הקדוש ברוך הוא. נכון? זה בעצם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כשאדם מוכן למסור נפש על קידוש השם, הרעיון הוא שהוא מוכן אפילו את הדבר החשוב ביותר לתת בשביל הקדוש ברוך הוא. מתי בן אדם אם ככה מקיים את המצווה? שהוא נשרף? שהוא נהרג? זאת לא הפעולה שלו. הפעולה שלו היא שהוא מחליט. זאת אומרת, עיקר המצווה היא בלב. זה בא לידי ביטוי. זה יוצא בפועל על ידי הקיום, על ידי זה שעורגים אותו. כמו רבי עקיבא, שהוא עומד לשריפה, ושואלים אותו תלמידים של רבינו עד כאן, מה הוא אומר להם? כל ימי הייתי מצפה, מתי יבוא לידי ואקיימנו. אז מסבירים, מה זה יבוא לידי ואקיימנו? יש דבר כזה קיום שטרות. זאת אומרת, כותבים שטר, שטר אנחנו מדברים כמו שטר כתובה, כן? ששתי עדים חותמים עליו, ואז מקיימים את השטר, יושבים בית הדין, בודקים את החתימות, מאמתים אותם, בהשוואת חתימות, או שואלים את הבן אדם, או עדים שזה חתימות אמיתיות, ואז כותבים קיום שטרות. יודעים, בא לפנינו כתב זה, והכרנו את חתימות העדים שהן חתימות אמיתיות, וקיימנו הוא. ואז היה דיינים חותמים, זה נקרא שטר מקוים. אומר, כל החיים היה לי שטר, אבל השטר לא היה מקוים. עכשיו בא לידי ואקיימנו, אני מקיים את השטר. אבל שימו לב, כשאדם כתב שטר ואחר כך קיימו אותו, מתי החוב חל? החוב או הקניין או הכתובה או מה שכתוב שם בשטר? בזמן הקיום החתימה? הקיום של בית הדין לא, בזמן שנכתב בשטר עצמו. גם כאן, רבי עקיבא, מתי הוא קיים את המצווה של למסור נפש? כל יום ויום כשהוא קיבל על עצמו שהוא מוכן למסור נפש לקדוש ברוך הוא, כל יום זה השטר האמיתי. זאת המצווה הקובעת. הוא קיים את המצווה של למסור בנפש אלפי, אם לא עשרות אלפי פעמים בחייו. כל פעם שהוא החליט אני מוכן למסור נפש בשביל הקדוש ברוך הוא. הקיום שטרות, הקיום בא על ידי הביצוע בפועל. הקיום היה יותר מאוחר, אבל כמו בשטר, ההתחייבות היא מהיום שכתוב בקיום? לא, ההתחייבות היא מהיום שכתוב בשטר. אותו דבר גם כל יהודי שמקבל אל עצמו. אפילו אם בפועל זה לא כרגע אקטואלי, כן? זה לא נמצא כרגע על השולחן. אבל הוא מקבל עצמו שאני מוכן למצוא נפש בשביל הקדוש ברוך הוא, מקיים את מצוות קידוש השם. והוא זוכה למצוא נפש על קידוש השם. רק מה, הוא יצטרך גם לעמוד בהבטחה, גם לקיים את השטר. אם יבוא לידו לקיים את השטר, הוא יקיים את השטר. אבל עיקר המצווה היא מה? ההחלטה. ופה יש לנו ראייה חזקה מהספר חסידים ליסוד הזה. ומה הספר חסידים אומר? כל אותם שגמרו בליבם להרג על קידוש השם, חלקם עמנו בגן עדן. אין הבדל בין מי שהחליט למות על קידוש השם ונהג באמת להתקיים, או שמי שהחליט למות על קידוש השם ובפועל זה לא התקיים. כי בסופו של דבר עיקר הפעולה, עיקר המצווה, זה ההחלטה. ואם ככה זה באמת נוגע אלינו, גם כשאנחנו קוראים קריאת שמע, והאדם חושב לעצמו, אני מקבל על עצמי, שגם אם יערבו אותי והכל, אני מוכן למצוא נפשי לקידוש השם, הוא בעצם מקיים את המצווה באותו רגע. ונראה לי, הרבי אלימלך מז'נס, בספר קטן, זה כותב את זה, שאדם יחשוב לעצמו כל פעם, שהוא בזמן אכילה או בזמנים אחרים, שיחשוב לעצמו, גם אם יכניס אותי לאש, אני מוכן למצוא נפש על קידוש השם, וזה ממשיך קדושה גדולה מאוד לנפש האדם. כי בעצם בן אדם זוכה להיות ונקדשתי בתוך בני ישראל, מסור נפשך, מסור עצמך וקדש את שמו. נכון? ואם הכוונה שלהם באמת בשביל להגן על יהודים, לשמור על חיים של יהודים או למען מצווה, אז זכותם גדולה מאוד, שהם זכו למות על קידוש השם. אפילו שהם לא מתים, נכון. וגם, אבל לא רק זה, גם אני חושב בשאלת קריאת שמע, או בשאלת התפילה, או כשאני אומר ברכה, אני חושב שאני מוכן למסור, כל זה שאדם, רגע שאדם חושב שהוא מוכן למסור, והוא מחליט, החלטה ברורה, שאני מוכן למסור נפש על קידוש השם, הוא מקיים את המצווה. כן, יש לנו מההמשך, חי על קידוש השם, נכון. יש, אומרים שלמות על קידוש השם זה דבר קל, אבל לחיות על קידוש השם זה דבר קשה. פעולה אחת גדולה פעם ואנשים מוכנים לעשות, אבל ביום יום שאין את הברק הנוצאת ואין את הדבר הגדול, אני לא חושב איזה בחור אצלנו בישיבה שהיה תמיד שואל בחורים, אבל תראה, אתה מוכן למתור נפש על קידוש השם? כן, בטח. אומר, כן, אבל אנחנו נמצאים ככה בלילה ליד הכנרת, אף אחד לא ידע, כולם יחשבו שהתאבדת, אתה גם מוכן? אף אחד לא ידע מה הסיפור, שכאילו אמרו שתתנצר ולא התקמת ואז ואז הרגו אותך. אף אחד לא ידע, כולם חשבו שנבח התאבד, תמיד ראו שהוא קוקו, אתה יודע, כבר התחילו דיבורים כאלה, גם אז תהיה מוכן. ברור, כן, כשאומרים מוכן בתור ריטואל זה לא זה, צריך להגיע, לחשוב על זה פנימי ולחשוב, כן, אני מוכן למסור בשביל הקדוש ברוך הוא גם את החיים עצמם. זה בעצם להגיע להכרה פנימית והחלטה פנימית, וזה קיום המצווה. טוב, בהמשך יש לנו את הפרשה של המועדים, יש את הפירוש הידוע בשם הגאון מווילנה, וזה כתוב כבר במהרש"א, ביומא, דף ב' עמוד א', בחידושי אגדות. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. ששת ימים תעשה מלאכה, הוא אומר מה הקשר לפרשת המועדים? שמבין המועדים יש שישה מהם שעושים מלאכת אוכל נפש. מה, יש לנו פסח, היום הראשון, זה היום השביעי. את סוכות, יש לנו את היום הראשון בשמחת תורה. בראש השנה, יום אחד מהתורה, כן? ויש לנו את שבועות, יום אחד. אז יש לנו שישה ימים שבהם מותר לעשות מלאכת אוכל נפש. ויום שביעי, שזה שבת שבתון, יום הכיפורים, שבו אסור לעשות מלאכת אוכל נפש. זה ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי, שבת שבתון, נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. וזה בעצם עכשיו, הפירוש הזה ידוע בשם הגאון מווילנה, אבל צריך לדעת שזה כתוב פה במהרש"א, בתחילת יומן. אחר כך יש לנו את נקצר בזה את ה-50 יום ספירת העומר, מצווה של ספירת העומר, תספרו 50 יום. לכאורה התורה אומרת 50 יום, כן? 7 שבתות תמימות תהיינה, עד מחרת השבת תספרו 50 יום. למה התורה אומרת 50 יום? הרי בפועל זה רק 49 ימים. אז למעשה הספר החינוך ידוע, וזה נמצא שימבב, מעריך מאוד להגיד מה הרעיון שעומד מאחורי ספירת העומר, שזה בעצם לחכות ולהמתין לקבלת התורה. בסוגריים, להשיג ולקבל תורה, אפשר רק אם מחכים לה, אם מחפים לה. אדם שרוצה ומשתוקק, יזכה. אבל אחרי שיש לבן אדם 49 יום, שהוא סופר ספירת העומר, בעצם כל ספירת העומר זה השתוקקות ולחכות ולקוות, כעבד ישאף צל, כמו עבד שמחכה כבר ליום המנוחה, אותו דבר צריך לחכות ולהשתוקק למתן תורה. ולכן סופרים את 49 ימים. נסביר אדמור מסטנר, לכן התורה אומרת, תספרו 50 יום. כאילו, תספרו כל הזמן, תזכרו את היום ה-50. כאילו, המטרה של הספירה זה 50 יום. זאת אומרת, שלא לא רק לספור, טוב, אני סופר היום, לספור 50 יום. השם יעזור שבאמת נזכה לקיום של ויקרבתם מנחה חדשה להשם, להקריב את הקורבן לבית המקדש בחג השבועות הזה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לקדש את ישראל, לפיכך יבוא להם תורה ומצווה.